טוב. אנחנו בעמוד 365, יכול להיות? שישים וחמש בשאלה למטה. שאלה כאן שאלה צדדית בכל הדיון שלנו. מה עמדת האסלאם בנוגע לבעיית הרע? תשובה, מוסלמי מאמין שגם הטוב וגם הרע באים מן הבורא. הכל בא מן האל, הכנעה טוטלית. הטוב בא דרך המלאך גבריאל והרע דרך השטן. האדם אינו עושה כלום מעצמו, אין שום חופש. אולי כאן כדאי אולי לדייק קצת ולהגיד שזה לפחות התיאולוגיה הסונית, כן? כי זה לשים קצת שונה. הבעיה המוסרית כפי שהגדרנו אותה במהלך שיעורים אלה, נילו, אינה קיימת עבורו. עמדתו אינה חסכת היגיון. היא נובעת מן הדרך שבה הוא תופס את האמונה המונותאיסטית. דת האסלאם שמה את הדגש על הטרנסנדנטיות של הבורא לעומת הנצרות, ששמה דגש על האימננטיות שלו. עבור המוסלמי רק האל פועל, אין מקום לחופש אצל האדם. המונותאיזם המוסלמי שונה לחלוטין מהמונותאיזם העברי, צריך לדעת זאת. אז עכשיו אתם יודעים. תפיסה שונה לחלוטין. ואפילו גידוף אצלם לבוא להגיד שהבורא בצורה ישירה מטפל בבעיות של בני אדם, כן? זה עד כדי כך רחוק שאלמנה גבריאל והשטן, אז הוא לא עושה הרבה. עמדת הנצחות שונה. לדידה האדם הוא רע מאז חטא אדם הראשון. הוא נפול ללא תקנה, אלא אם כן הוא מוצא חן בעיני האל. אלא אם כן הוא החליט הבורא באופן שרירותי להעניק לו בחינם חן מיוחד. נוצרים אינם מסבירים מדוע זה כך, ובכל פעם ששאלתי את גדולי התיאולוגים הנוצרים מהו ההסבר להענקת החן הזה לפלוני ולא לאלמוני, הם היו כנים מספיק כדי לומר שזה בגדר של מסתורין אצלם. כל הגישות האלו זרות לעולם התורה. והן התחילו להתפתח באזור פרס בבל, האסיה התיכונית, במאה השנייה והשלישית, אחרי הספירה כפילוסופיות דתיות. וחלחלו לתוך הנצחות ואחר כך לתוך האסלאם. באופן זה או אחר, אפשר להבין על רקע זה את דברי רבי נחמן בגמרא. הוא נלחם נגד פילוסופיות הטוענות שאין חירות לאדם, שאין אחריות מוסרית לאדם וכו'. אז זה הקשר עם מה שהסברנו שבוע שעבר לגבי שני היהודים שיש במילה ויצר, כן?
366.
טוב. שאלה, מדוע אברהם אבינו לא קיבל את התורה, מה היה חסר לו?
עם.
מה היה חסר לו?
עם.
עם, עם. תשובה, המהר"ל בספרו תפארת ישראל מתייחס לשאלה זו. הוא מסביר בין היתר שמשה רבינו כמקבל התורה נקרא בן אמרם. כשלעצמו הוא אינו קיים, אין לו אישיות פרטית. הוא בן עם רב. הוא בן עם ישראל, והתורה ניתנה לעם, לכלל ולא ליחיד. משה הצליח להתעלות למדרגה של שקול כנגד כל ישראל. האמת שאפשר להרחיב את השאלה מדוע האדם הראשון לא קיבל. כן. מי שדן בעיקר בשאלה הזאת זה הרמח"ל. תשובה לא פשוטה. לא ניכנס לזה עכשיו.
איפה כותב את זה הרמח"ל?
בעיקר באדיר במרון. הנהגת האריך לעומת הנהגת הזר. מי שיודע על מה מדובר. מה מבין יבין. וישכיל בעת הידום. זה עדיף. טוב, אבל זאת ש... יש כאן אכן שאלה. שאלה מהותית, כן? ולמה דווקא בדור ה-26 ולא זה, טוב, קשור, יש את הסיפור של 974 דורות גם כן שעשה להם קפץ' וכו'. יש הרבה מה לומר על הדברים האלה. ונתקדם בכל זאת. אברהם לעומתו הוא אב רם. זה שמו הראשון, זהותו שונה. תפקידו של אברהם אבינו לייסד האומה הישראלית, כי כזה אומר המהר"ל, הוא מקבל מצווה מיוחדת, מצוות ברית המילה. טוב. כמקבל התורה אין למשה רבינו שם משלו ובן אמרם. זה מבטא את הענווה המיוחדת שבו. כפרפרזה הייתי אומר, לט לי מגרמי כלום. אין לו משלו כלום, האני שלו הוא כלל ישראל. תן דוגמה נוספת, העברי שבזכותו נקרא ים סוף ונחשון בן עמינדב. גם כאן בא שמו בן עמינדב, לבטא תכונה זהותית של בני ישראל ככלל. הם נדיבים, הם מתנדבים לצעוד לקראת עתידם, לכן נקרא הים לפניהם. טוב, זה מניתו, אני חושב שכבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. ככה תופס את את הנס. שהיה בקריאת ים סוף, כן? לא העובדה הפיזית שהים נקרא, אלא העובדה שעם ישראל החליט לצעוד לקראת עתידו. זה עיקר הנס מבחינת מניטו, וזה די הולך בכיוון של דברי המהר"ל והקדמה שנייה של גבורות השם. מה?
כל אדם ישראל יכול
להיקרא
בן אמרם.
כל אדם בישראל?
כן.
איך?
בן אמרם.
איך?
הוא שייך לעם רם, עם גבוה. כל אדם, כל ישראל, כל יהודי שייך לעם גבוה. עם, בן אמרם.
לא הבנתי.
כל אדם ישראל יכול להיקרא בן אמרם. אני בן עם שהוא רם.
כן, אבל מי שנקרא בן אמרם זה משה רבינו, מה לעשות? כן. התורה מדברת אל כלל בני ישראל, לא אל משה רבנו או מישהו אחר, גדול ככל שיהיה. התורה היא תורת הכלל. זה אחד מן הדברים שעלינו לגלות כאשר אנחנו חוזרים לארץ. הממד של תורת הכלל. בגלות התרגלנו לחיים קהילתיים, הקהילה הייתה כלל ישראל. בעינינו משום שלא הכרנו קהילות אחרות. אולם למיתו של דבר זה לא נכון. קהילה, קדושה ככל שתהיה, אין הכלל. היא אינה יכולה לשמש תחליף לכלל. וזה לפי עדותו של מניטו עצמו. מה שהוא הבין, כאשר הוא הגיע, ב-1955 לראשונה לארץ. נפגוש את הרב צבי יהודה. אז הוא גילה מה זה באמת כלל ישראל. וזה היה נושא השיחה הפרטית ביניהם. פתאום המושג הזה שהיה קצת מלאכותי, הפך להיות ממשי. כן, וזה בדיוק הסכנה שבדבר. באלג'ריה מה שהיה זה הקהילות שהיו במקום, בדורי דורות. מנהגים מיוחדים, מנגינות מיוחדות, נוסח מיוחד של התפילה וכו'.
גם שמניתו... כל אחד לעצמם. אפילו
לא התערבבו בין הקהילות השכנות. בצפון אפריקה הייתה קהילה אחת בכל מקום.
בין המרוקאים לתוניסאים לאלג'יראים? שמעתי דווקא אחרת כשהייתי במרוקו.
מרוקאים היו במרוקו, תוניסאים היו בתוניסיה. לא היו...
אז הם אוהבים אחד השני?
לא, תוניסאים לא היו במרוקו, מה לעשות? כשהגיע לצרפת ב-46, שם הוא פגש לראשונה פסיפס של קהילות. כי אחרי השואה התקבצו בצרפת אנשים מכל מיני מקומות. וזה היה יכול ליצור את האשליה הזאת שהנה, כלל ישראל נמצא כאן. באמריקה אותו דבר, כן? בניו יורק יש קהילות קודש זה, קהילות קודש זה, קהילות קודש זה, קהילות... כולם קדושים. אבל זה לא כלל ישראל.
כל קהילה שומרת על הצדיון שלי.
זה לא קשור.
אבל זה לא נכון.
זה לא קשור. זה לא קשור. ואחד מהדברים העיקריים שחסר בפסיפס הזה של הקהילות זה השפה העברית. וכאשר מגיע מניטו לארץ, לראשונה הוא פוגש באמת את כלל ישראל. לא רק פסיפה של קהילות, יש משהו משותף, יש מחנה משותף עכשיו, זה השפה העברית. ולכן זה פתאום תופס ממד אחר לחלוטין. וזה מחייב אותו לבדוק שוב את כל הדברים שהוא יודע דרך הפריזמה הזאת. תוך, עם הידיעה שכלל ישראל נמצא איפה שהוא נמצא. מה?
אם זה כבר ששפה היא הקובעת.
לא, אבל זה אחד... אבל זה בדיוק אחד מה... זה בדיוק אחד מהמאפיינים העיקריים מבחינה זהותית, העיקריים מבחינה זהותית. לראשונה, כל היהודים, ולא משנה מאיפה הם באו, מדברים שוב באותה שפה. זה לא שיש כאלה שמדברים יידיש, כאלה שמדברים לדינו, כאלה שמדברים ערבית יהודית כזה או אחרת וכו'. כולם מדברים יידיש. וזה נס הגדול. אבל זה בדיוק אחד מהמאפיינים של הזהות העברית, כלשון חזק במדרש הידוע לגבי העברים בבני ישראל במצרים, שהם שמרו על שלושה דברים, ואחד מהדברים האלה זה השפה. כי השפה היא לא רק כלי לתקשורת בין אנשים, אלא היא כלי גם כן לגילוי עומק הנפש. וזה המושג הזה של כלל הוא אחד המושגים הפחות מובנים על ידי היהודים ולא משנה איפה הם.
הכלל.
המושג של כלל, כן. סיפר לי הרב אבינר שכאשר הוא הגיע לישיבה במרכז הרב, צריך להגיד מרכז הרב דאז, לפני מלחמת ששת הימים, 65 נדמי לי הוא הגיע, או 64. ישיבה קטנה, כן, זה לא מה שאנחנו מכירים אחרי ששת הימים. הוא בא מן הגלות, ואומרים לו, יש שיעורים של הרב צבי יהודה ביום שישי באורות. טוב, הוא הולך לשיעור. יושבים בשיעור שישה, שבעה אנשים סך הכל, כן, זה כולם מאוד מפורסמים היום, אבל זה לא עשרות אנשים או מאות שממלאים אולם שלם, כי הרב צבי יהודה בא לישיבה לתת שיעור. הוא היה נותן בסך הכל שני שיעורים בשבוע. אחד בנח, ספר ישעיהו, ואחד באורות. וכל שבוע, שבוע אחרי שבוע, היה מדבר על נושא אחד, מושג הכלל. עד שבאחד מהשיעורים, אחד מהתלמידים, אמר כבודו, אני חושב שהבנו, אפשר להתקדם. אז קם הרב צבי יהודה בשאגה, ואמר להם, אתם לא מבינים כלום. אתם לא יודעים מה זה כלל, וכל עוד אתם לא תבינו את הנושא הזה, אני אמשיך לדבר על מה שאתם לא מבינים. כמה שבועות אחרי זה הגיעו החבר'ה מכפר הרוי. חנן פורד וכל החבורה. ואז פתאום הרב צבי יהודה מתחיל לדבר על נושא אחר. אז שואלים, התשובה פשוטה מאוד. אלה יודעים מה זה כלל ישראל. אתם לא. כי באמת זה קשה. זה עניין של לא רק של
מה
של
קשה, זה קשה, כאילו מה, קשה לתפוס איזה פסיכולוגי?
לא, לא, קהילה, לא, חווייתית.
מה המשמעות העמוקה של המילה?
כן, אני לא יודע מה זה המשמעות העמוקה של המילה, זה נשמע לי הרבה פעמים משפט שלא אומר שום דבר, אבל מבחינה חווייתית הוא התכוון. הם גדלו באווירה מסוימת. זה לא עניין דבוני אצלם. זה עניין של חיבור לדברים מסוימים שכנראה היה חסר להם.
הם לא צריכים לקבל הסבר, הם חיים.
נכון, נכון, אבל זה בדיוק זה, מה לעשות? לא כל דבר זה מושג מופשט, וזה בדיוק מה שמניתו פגש, הוא פגש את המציאות של הכלל. לא המושג. זה משהו מוחשי. ממשי, מששי. וזה גרם לו למהפכה. וזה קשור למשפט הבא שהוא אומר כאן. תורת ארץ ישראל היא תורת הכלל. דבר על בני ישראל. לא לכל אחד ואחד, אלא לכלול כולו, ומתוך הדיבור לכלל לכל אחד מאיתנו, לכל פרט היונק את זהותו מן הכלל, והמהווה הופעה של כלל ישראל במציאות. אז קודם כל הנקודה זה השייכות לכלל, מבחינה זהותית, חווייתית. ולפי דברים של מניטו במקום אחר, מי שאכן מבין את הדבר הזה, מתחבר לדברים האלה, יש המון המון שאלות, המון המון סוגיות אמוניות שלא קיימת עבור.
אז כשמגיעים לארץ צריך להפסיק מנהגים, לעשות
מנהגים? ממש לא, ממש לא, זה לא קשור. אין לזה שום קשר. שום קשר. אבל יש כל מיני דברי שאלות וסוגיות שאנחנו היום אוהבים מאוד מאוד, ולא רק היום, זה כבר מתחיל בעיקר בימי הביניים, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעסוק בהם. אבל אם בודקים מה שנאמר בתנ"ך לגבי אותם סוגיות, אנחנו לא מצאים כלום. הישארות הנפש, תחיית המתים, עולם הבא, כל השאלות האלה, שום זכר בתנ"ך. גמרא, כאשר היא מתחילה לשאול במסכת סנהדרין, מאיפה אנחנו יודעים שיש תחיית המתים מן התורה, אז ישיר משה ובני ישראל, אז בלשון עתיד, אז נתחיל לעשות שמיניות באוויר, כדי לגלות איזשהו רמז לזה. אבל השאלה הבסיסית היא, רגע, ועד אז מה קרה? לא ידעו? ודאי שידעו, אבל התשובה היא במה שמניתו אמר לפני זה. אם אתה שייך באמת לעם ישראל, אתה צועד לקראת העתיד שלך. העתיד שלך מביא אותך מעולם הזה לעולם הבא, נקודה. לא צריך לשאול שום שאלות. זאת אומרת, יש מיתן של ידיעות שאתה יודע כי אתה שייך לכלל. ברגע שהמושג הזה של כלל מתפורר, וזה מה שקורה בגלות, אתה מתחיל לשאול את השאלות, אז יש צורך פתאום בבירור תבוני שכלי של אותם מושגים, שהם אמורים להיות דברים חווייתיים שהם ברורים מאליהם. וזה הייחודיות של תורת ארץ ישראל.
נשמע מצוין, ואז אתה יודע, אתה מגיע למציאות אפילו שלנו היום, ואתה רואה כמה זה רחוק כאילו מה...
כי אנשים לא מחוברים לדבר.
רציתי להגיד, אבל פחדתי להגיד.
הוא אחורה.
זה המציאות שלנו, זה שום הפירות.
אז הוא אחורה. היום,
אף
מורה, אף מורה, אף רב לא יכול לכהן בשום תפקיד, אם הוא לא רואה את היחיד, את הפרט, שאומר לו, אני לא מתחבר לזה, אני לא מתחבר
כן,
לזה.
כן, בסדר, אתה צודק, ו?
אז מה שהפציודה, מניתו...
כן, זה חלק מהקלקול של הגלות.
לא, 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 חזרנו מהגלות, לא, זה, אבל... היה משהו, אבל... חזרנו אחורה.
ההפך זה
הוצן. כי זה עדיין, אנחנו עדיין חיים מניתו, מצוננים. אז זה לא עניין של יום-יומיים, אפילו דור. מבחינתו זה עניין של דורות עד שאנחנו...
להתייחס לתלמיד שאומר, אני לא מתחבר, זה טעות?
לא, חייבים להתייחס, כי חייבים לחבר אותו.
אבל מה יחבר היום?
מה יחבר היום? יחבר היום...
שמחליף הנהגה?
מה... פשוט מאוד, לימוד התורה. התורה כמקרא, כן. זה 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 זה
זה
זה זה זה בדיוק מה שמחבר אותו. גם ההנחיה הפדגוגית גם ההנחיה הפדגוגית של חז"ל בפרקי אבות בין חמש למקרא. למה? כי קודם כל הזהות שלך. אם אני לא חיברתי אותך לזהות שלך, אז הכל אחר כך, ברור, מה אתה רוצה?
גם הזלזול לשפה העברית בדור שלנו, זה גם אחד מהסימפטומים. לא, זה אחד מהסימפטומים. כשבנו לארץ, עברית זה היה שפה
שכולם היו צריכים לדבר בכבוד. נכון,
כמה שאתה מדבר שפה אחרת, זה יותר טוב.
טוב.
צריך לדעת.
צריך לדעת דברים פשוטים, אני יכול לתת דוגמה. אני לא בסדר, אני לא מדבר על העברית הזו, אני מדבר על לשון הקודש, זה משהו אחר. יכול לתת דוגמה של שבוע שעבר. שאלתי צעירים משהו והגענו למושג ווה היפוך. ווה היפוך. מה זה? אז אמרתי, אתה עשית בגרות, לא? לשון וזה, כן? מה זה? עד שהתברר לי שאף אחד מהם לא יודע מה זה. יש כאלה שאמרו לא שמענו אף פעם. אמרתי, טוב, כנראה שאתם נרדתם חזק בשיעורים ללשון. אני יכול להבין, כי זה משעמם, כן? ברור.
או שהמורה לא
לימד
את זה. זה יותר הגיוני מאשר
שהם נמדרים. אז יש אחד שלפחות היה לו האומץ לבוא ולהגיד משפט המפתח של כל הצעירים אחיות ב', זה נפל במיקוד. אתם מכירים את הביטוי הזה בבגרות? עם חיוך כזה רחב כמובן. אמרתי, אם בעב ההיפוך נפל, אז לא נשאר שום דבר, מה... לא, אבל זה נכון, מה לעשות?
מה זה חשוב?
מה זה חשוב? כי רציתי להסביר להם שהשפה זה לא משהו טכני, אלא זה מבטא זהות מסוימת. והתופעה הזאת...
שנייה. אז לא חשוב אבא איפה.
מה?
אם הוא לא מבדיל בין שלוש ושלושה...
הם יודעים, גימל. גימל גברים. גימל גברים, זה כולם. גימל, כאילו, סליחה, אני צריך להגיד. כאילו גימל גברים, כן? משפט בלי כאילו. או יותר מדויק אפילו. נכון כאילו. כל משפט מתחיל בנכון. טוב, לא משנה. זה שקלקולים ככה. אבל... אף פעם לא דיבר, אף אחד לא דיבר איתם על הדברים האלה. מבחינתם השפה זה כלי כזה שימושי, פחות או יותר, וזהו. כן.
למה כואב?
בקושי. זה מה יש. אז כל המושגים האלה, מה זה רחוק? זה שנות אור מבחינתם. מבחינתם המפגש הראשון עם כלל ישראל זה הצבא. כי עד עכשיו הם חיו בבועה. אז בצבא הם מתחילים לגלות מי זה כלל ישראל. אבל יש גילוי כזה. והתורה שקשורה לחוויה הזאת של כלל ישראל היא תורה שונה לחלוטין. וזה לא רק בגלל המצוות התלויות בארץ שהרבה רוצים לבוא להגיד, טוב, כאן מעשרות זה משהו מעשי ובחוץ לארץ. לא, זה לא. זה כל ההסתכלות, כל ההסתכלות. תדע, יש עוד עבודה, כנראה. טוב, יתרה מזו. דרך כלל ישראל מדבר הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו. גם זה מושג שזר לרוב, לא לרוב, להרבה יהודים. שיש ממד אוניברסלי של התורה. לכל הבריאה. איך יכול להיות? הרי כתוב, דבר אל בני ישראל, לא? אז מה השייכות של הגויים? עם ישראל משמש כלי לקבלת התורה, אולם הוא מקבל את התורה בשם הבריאה כולה. רק כאשר הגיע עם ישראל למוכנות הנדרשת, אותה הכנה שהזכיר המהר"ל, היה ניתן לתת את התורה לבריאה כולה דרכו. אפשר להגיד משפט אחר שמעין טובים כאן זה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, כאשר הבורא מתגלה, הוא מתגלה לכל הבריאה, מתגלה לכל הבריאה. השאלה זה מי תופס את הגילוי הזה ואיך הוא תופס. אבל ההתגלות היא לכל. ריבונו של עולם הוא לא האל הפרטי של עם ישראל בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים. הוא מטפל בכולם היום המניתו, כולל העכביש. העכביש. ובנקודה הזאת יש לנו בעיה. מכיוון שקרה מה שקרה בין ישראל ובין האומות, אז יש לנו בעיה להבין ולהפנים את העובדה שיש גם משמעות להיסטוריה הפרטית של כל אומה ואומה, להיסטוריה של כל האומות ביחד, של כל האנושות.
אולי זה הכלל?
לא, זה כלל האנושות, כן, זה מושג אחר של כלל, אבל קודם כל להבין ש... למשל, נחזור ליציאת מצרים, כאשר השר של מצרים בא ואומר, אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה מפני מה, אתה מאבד את אלו מפני אלו. זה לא סתם אמירה יפה ככה של להגיד, תראו, האל הפרטי שלנו הוא... לא, זה אמיתי. יש גם משמעות להיסטוריה של מצרים, כחלק מהתוכנית האלוקית למימוש מחשבת הבריאה. לא נוח לנו עם הדבר הזה. אז זה לא בגלל זה שזה לא נוח, שזה לא, לא, לא נקודה מהותית. אז יש לתורה מה לומר לגויים. יש מסר אוניברסלי.
זה עובר דרך ישראל.
אבל העובדה שזה עובר דרך ישראל לא הופך את הדבר הזה כסיפור פרטי של ישראל בלבד.
אבל איך אפשר לגשת לאומות העולם עם, עם אמירה כזאת? הרי המוסלמים יגיד, זה עובר דרכי, אתם טועים, אני רוצה להגיד את אותה אמירה. אז בעצם אין באמת דו-שיח, כל אחד אומר, האמת עוברת דרכי, ואז כבר קשה לחבר בין הצדדים.
טוב, כנראה שיש עוד עבודה. אבל אם מישהו בא ואומר שאותו מוסלמי שאומר שהוא צאצא של ישמעאל, אין לו תפקיד בכלכלה האלוקית.
לא, זה ודאי שלא.
יש... מה זה ודאי שלא? יש כאלה שאומרים שכן, שזה ככה. אז יכול להיות שהתפקיד סימפתי הוא פחות סימפתי, זה סיפור אחר. אבל קודם כל העובדה שהן גם בריאות של אותו אל.
למה להגיד שזה לא נוח?
בגלל ההיסטוריה, בגלל ההיסטוריה, בגלל מה שקורה, אתה לוקח את ישמעאל, כן?
זה לא נוח לנו להסביר למה הוא נתן להם לעשות מה שהם רצו, מה שהם עשו.
לא.
זו עוד שאלה
שיכולים לנוחה, זו עוד עצם הקיום הזה. לא, זאת עוד שאלה חשובה ביותר. אבל קודם כל, למשל, בוא ניקח, הנה, אנחנו... סוף חיי שרה, כן? השבוע. מה יש בסוף הפרשה? תולדות ישמעאל, מה אכפת לי? לפי התפיסה הצרה הזאת של צריך להגיע מהר מאוד ליעקב, כן?
טעות.
טעות.
אבל מצד שני זה...
נשאר,
אתם יודעים... זה 12 כנגד
12. בזמנים ההם, שהיו מדפיסים ספרים והיה נשאר דף ריק בסוף, היו תמיד מדפיסים עוד משהו שלא לבזבז. אז זה אותו דבר, כן? נשאר קצת מקום וכנראה...
לנצל
את זה, לא באמת.
כל מילה חשובה.
ברור, אז אם כל מילה חשובה, אז אולי כדאי להבין, כדאי להבין. כן?
יש סיבה שזה...
כן? אז מה הסיבה? אז מה הסיבה?
זה באמת לא ברור.
זה באמת לא ברור, כן.
לגבי עשיו, התנ"ך עצמו, ובאו מושיעים מרציון לשפוט את הר עשיו, יש לו תפקיד לעתיד לבוא שהוגדר.
כן.
האם אנחנו מבינים אותו או לא מבינים אותו בסיפור אחר?
כן.
יש לו תפקיד מוגדר.
כן.
לגבי ישמעאל, התנ"ך שותק לגמרי.
שותק לגמרי, כן. אבל יש מפרשים. יש מפרשים, כן? הם כאן בלטורים, חבל, איפה יש כאן משהו נורמלי? אז תסתכל. מה? שמה?
תפקיד להרוג אותם,
יש להם. טוב, בסדר, זה בדיוק מה שאמרתי, בגלל מה שקורה בפועל, אז אנחנו מיד הולכים לכיוונים האלה. כאן אין מקרות גדולות
בסביבה? פעם היה כאן. הוא יהיה פרעה אדם.
כן,
זה הייעוד.
כן, אבל מה זה פרעה אדם?
זה כמו הסוס הפרעה, חופשי, לא עבד.
חופשי.
כן.
אחרת היא לא הייתה חוזרת.
טוב, אתם תראו לבד את מה שכותב הבעל הטורים שם. מאוד מעניין.
איפה זה שם?
על הביטוי הזה, על פני כל חב נפל.
שקול.
נפל.
מי כל אחד
ישכון? נראה לי שהלשמי פשוט ירד.
נמצא
מכל. מי כל אחד ישכון? אבל זה לא רואה, זה גם השכן עשרה. יש לו גם מובדיה מסע,
בנסים
להיות במבנה של 12 שבטים, ולהתחרות איתנו ולהתחיל לדבר שלנו.
זה בסדר.
אולי הכלכלה אלה אלוקית, אבל זה בסדר. אנחנו לא צריכים להתבלבל עם זה.
לא, אבל זה לא מסביר מה התפקיד בתוך הכלכלה האלוקית של ישמעאל.
לעורר אותנו, לעורר אותנו לשייכות לארץ למשל. בגלל שיש לו זכות על הארץ.
איך זה בא? שגזרתי.
כי יש לו את הזכות של ברית המילה. יש לו את הזכות של ברית המילה. בזכות המילה הוא יש לו את האחיזה בארץ, והוא מראה לנו אחיזה בארץ, שאנחנו צריכים לברר לעצמנו מה שלנו. איך
קשור ברית מילה לארץ?
זה עולם ביחד.
זה לא רוצה אברהם.
ברגע שיש זרע, יש זכות.
יש לו איזה זכות בגלל הברית מילה.
טוב, מה לעשות?
הוא גם הבן של אברהם, סליחה.
אוי, לא מצאים לי כאן.
בבית
כנסת נורמלי, אין לי קודם. זה משהו מאוד,
לא חושבים על זה,
אבל
לא חושבים על מה.
אני אתן דוגמה למשל. הרי הוא מוגדר כפרא אדם, כן?
כן.
מה המשמעות?
לא בכל ויד כל בו.
לא, זה הפסוק.
הוא
ידע במדבר. כן, אבל מה המשמעות של הביטוי הזה?
אני טוען שהוא יהיה חופשי והוא לא יהיה עבד. וזו הסיבה שהגברת חזרה ל... וזה היא חזרה, כי זו ההבטחה. היא לא רצה שהבן שלה שיבלב יהיה עבד כמוה. ולכן כל הסיבות האחרות הקודמות שהמלאך הוא לא חוזרת.
קודם כל, אני הצודק, עם כל הכבוד. על פני כל אחיו נפל, זה סוף הפרשה.
נפל, לא, אני זכרתי.
הפסוק הוא וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בו אחר השורה, על פני כל אחיו נפל.
אין פסוק הזה, על פני כל אחיו ישכון?
כן, אבל אני דיברתי על... בסדר.
חשבתי שכבר זהו.
קודם כל זה, איפה זה הסיפור הזה? בהלכה אירועי.
כן.
זה החתונה, הגירוש של הגר. גירוש של הגר זה בפרשה הקודמת, כן? שמחפשים משהו בסוף לא מוצאים. הנה. בפרשת לך לך, בפרק ת' ז', פסוק יהודה א' נטריל. ויאמר למלאך השם, אינך ערה וילד בן, בקראת השמו ישמעאל, כי שמע השם אלוניך, והוא יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחד ישכון. זה הפסוק שאתה רצית.
כן,
אבל זה לא הפסוק ש... אז מה זה פרא אדם? כן. אז כולם מתמקדים בביטוי פרא, אבל קודם כל הוא זוכה לתואר אדם. על זה לא שמים לב. אין הרבה בתורה שזוכים לתואר אדם. ואם זה היה לפי הסגנון הרגיל של התורה, היה צריך להיות כתוב, והוא יהיה אדם פרא. כי שם העצם שלו זה אדם. אז כאן זה בדיוק הפוך. אז האדם זה תואר ולא עצם. יש כאן שאלה. כן? ו...
אחר כך, ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, אגם הלום ראיתי אחרי רואי. מה היא רוצה להגיד אגם?
זה היה מעמד
נסגר. אבל איזה מעמד היה בכלל? אז רש"י מסביר על הביטוי אגם הלום לשון תמה, וכי סבורה הייתי שאף הלום במדברות ראיתי שלוחיו של מקום? אחרי רואי אותם בביתו של אברהם. זאת אומרת, בביתו של אברהם זה שיש מהלך שמסתובב כל הזמן.
זה טבעי.
זה טבעי, זה מצב רגיל, אבל גם במדבר. כן? הגם הלום. אתה מסביר רש"י, ותדע שהייתה רגילה לראותם. עכשיו, אם אתה בא ואומר שזה איזשהו פלח, יכול להיות. שהרי מנוח ראה את מלאך פעם אחת, גם אצל מנוח. זאת אומרת, בבית של העברי, זה שיש מלאך, לא הפתעה גדולה, אבל במדבר אתה רואה, זה המקום האחרון, כן? מקום של, שאין יישוב, כן? אז מה רוצה רש"י כאן? סתם למצוא איזשהו פרט היסטורי כזה? או שיש כאן ההגדרה של התפקיד של ישמעאל? ההגדרה של התפקיד של ישמעאל זה בדיוק לגלות בעולם שיש מלאך, גם במדבר. יש גילוי גם במקום שאתה לא חושב שיש. וזה בדיוק מה שישמעאל רוצה להעביר. הבעיה שלו, שהוא עושה את זה כפרא אדם. אבל התפקיד קיים.
אנחנו קיבלנו תורה במדבר, זה לא משהו.
ברור, בסדר, אבל זה הרבה לפני מתן תורה. כן. זאת אומרת, יש הגדרה כאן של תפקיד שמיועד לו. והתורה מגלה תוך כדי הדבר הזה, איפה הנקודה הבעייתית בדרך שהוא הולך למלא את המשימה.
אז
חוזרים
לבעיה, לא
לנקודה
של הביטוי פרא אדם, ברור?
לא, אז מה באמת
העניין של, אז פרא באמת זה השם, שם עצם והאדם זה תואר?
כי אחרת זה היה צריך להיות כתוב אדם פרא.
כלומר, המהות שלו זה פרא.
זה בדיוק הבעיה.
אבל פרא מסוג של אדם, לא מסוג של חיה.
לא, מסוג של קוף או...
כן.
כן.
אבל...
זאת אומרת, כאן הכל כבר נאמר.
טוב, אנחנו יודעים את זה. לא. הוא שומר במדבריות והוא...
זה...
זה המקום
שלו. קודם כל, היינו להבין שיש לו משימה ייחודית.
לשקוט
במדבריות,
אפשר אף אחד אחר לא
רוצה. לא, לגלות את ה...
זה לגלות שם.
בדיוק.
אבל אני מבינה שהוא עושה בדיוק הפוך.
לא, זה בדיוק מה שהוא עושה.
לא, כי הוא אומר הכל מכתוב, רגע, לא צריך לגלות שום דבר.
לא, 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 לא.
האסלאם עשה כשהוא
התחיל לדבר. לא, יש לו משימה אחת בעולם, והוא ממלא את המשימה הזאת.
להפיץ את האסלאם בתוך...
לא להפיץ את האסלאם, להפיץ. להפיץ את העובדה שאין מקום פנוי מנוכחות אלוקית.
בגלל זה הוא עושה את כל חטאים, הורג, רוצה להפיץ.
לא! עכשיו השאלה היא, איך הוא עושה?
אז זה בדיוק מה שאני אומרת, הפוך על הפוך.
לא, זה לא הפוך על הפוך. זה לא הפוך על הפוך. אבל קודם כל, וזה קשה לנו לקבל את זה, יש לו משימה. יש לו משימה, זהו. באותה מידה, למצרים יש משימה.
אבל אתה יכול כן לשאול את זה, שבגלל שהוא עושה את זה בצורה שהוא עושה, השאלה מה בדיוק הוא מגלה כאן.
זה כבר שאלה משנית.
לא,
בגלל
שהוא עושה את זה בצורה
לא, זה שאלה משנית לגבי...
כי זאת האלוהות שמגלה, אז מה הוא מגלה כאן?
לגבי בדיוק המידת האמיתות של המידה הפרטית שלו, שהיא מידת החסד, שכביכול הוא ירש מעברה. וזה מה שחזל מסבירים, שהמידה הזאת היא ללא גבולות, ולכן היא הופכת להיות חסד של הסתרה אחר וכו' וכו'. זה לא משנה את העובדה שיש לו משימה משלו.
אבל שנדונה לכישלון מלכתחילה,
ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. זה לא, שוב, זה לא מה שהתורה אומרת. אין שום כישלון מלכתחילה.
מה המשימה הזאת שונה מהמשימה שלנו? גם אנחנו צריכים לגלות את שם השם בעולם.
לא. כי יש גיל...
יום ראוי, השם אחד, ושמו אחד.
לא, 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 לא. לא, יש משימה להסתובב בכל מקום בעולם, כולל המדברות, ולגלות לפרט את האמונה הזו. לנו יש משימה אחרת, כחברה, לא כפרטים. כחברה, לבנות חברה שמשמשת כמגדלור לכל החברות האנושיות. שני דברים שונים לחלוטין.
ואיפה עשיו? גם הוא... מסתובב בכל העולם.
עשיו, 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 עשיו במובן הזה, סיפור קצת יותר בעייתי. כי לכאורה עשיו הוא ישראל.
ישראל מומה.
לפני שהוא מומה הוא נקרא ישראל. כן? לא, לא כתוב מומר ישראל, אלא ישראל מומר. אז כאן יש סיפור אחר, אחר לחלוטין. תפקיד של עשיו מוגדר על ידי רש"י בתחילת פרשת תולדות. שגם שם התורה פתאום עושה הפסקה מיותרת לכאורה, כאשר היא מספרת שרבקה אמרה ליעקב לברוח, כי עשיו רוצה להרוג אותו. יצחק אמר ליעקב ללכת לחרן להתחתן, כן? וכתוצאה מהאמירות האלה, יעקב אכן יוצא. בסדר? יעקב יוצא. הבעיה היא שבין היציאה של יעקב ותחילת פרשת ויצא, יש לנו כמה פסוקים שמספרים שעשיו התחתן עם מי שהתחתן. רש"י מיד קופץ ושואל, מה זה עושה פה? למה? אבל זה אותו עיקרון, כן? למה התורה פתאום באמצע מפסיקה את הסיפור של יעקב? אגב, שאנחנו כבר יודעים ממה שכתוב בסוף פרשת תולדות שהוא יוצא, כן? ומכניסה כמה פסוקים לגבי עשיו כאן, כן? אם לוקחים מפרק כפחת, סוף הפרק, תחילת הפרק, סליחה. וישלח יצחק בפסוק ה', וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנן ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה עם יעקב ועשיו, פתאום וירא עשיו כי ברך יצחק וכו' וכו', בסדר? ואז שוב אנחנו חוזרים ליעקב, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנן ארם, אז הוא יצא, נכון? שוב, וירא עשיו כי רעות בנות כנען. זאת אומרת, יש כאילו כאן...
שאומרים לא מרוצים.
לא, כאן במקום להתרכז ביעקב, שהוא העיקר, שהוא הנושא, שהוא כולה, כל פעם משחילים לנו פסוקים, מה קרה עם עשיו במקביל, כן? ואז אנחנו מתחילים לפרשת ויצא, שם כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע. אבל זה כבר נאמר. הוא כבר יצא. אז אם הוא כבר יצא, מה החידוש? לא את השאלה הלגיטימית, כן? רש"י מיד מרגיש את הקושי הזה, ומה הוא אומר? על ידי שבשביל שראות בנות כנען בעיני יצחק, בעיני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל. הפסיק העניין בפרשתו של יעקב. וכתיב וירא עשיו כי ברך וכו', ומשגמר חזר לעניין הראשון. ועל רש"י כזה, כמו תמיד, מניטו היה אומר, מה הוכיד יש לנו רש"י? אמנם עברה שבוע, אבל לא, אני לא עד כדי כך סיני לי, ושכחתי לגמרי את מה שנאמר בסוף פרשה הקודמת. אז מה החידוש של רש"י? זה פשיטה כל מה שהוא אמר לך. לא, לא הבנת שום דבר. צריך לדייק ברש"י. על ידי שבשביל שראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל. אז קודם כל יש כאן סיפור של ברית בין עשיו לישמעאל. היה יכול פשוט לגרש את האנשים שלו ולקחת נשים מאיזשהו מקום אחר. לא, הוא הלך דווקא לישמעאל. אבל מה המשמעות של ויצא יעקב? גיאוגרפיה? זה כבר נאמר. אומר מניטו, זה תמיד אותו כלל. ויצא לקראת עתידו. זאת אומרת, כאן יש כאן שאלה זהותית. יעקב יוצא, והוא צריך עכשיו לקבוע מי הוא רוצה להיות. יש שתי חלופות לפניו. יכול להסתפק במצב הנוכחי, אני יעקב, או אני יכול להחליט להיות ישראל. להיות ישראל זה אומר לקחת על עצמי גם את התפקיד של עשיו. כי לפי התוכנית המקורית של יצחק, שני הבנים ביחד היו צריכים להיות ישראל. מי מחייב אותו לעשות את הבירור הזהותי הזה? התשובה ברש"י. זה עשיו, כי על ידי שבשביל ראות בנות כנען בעיני יצחק, אביו הלך עשיו אל ישמעאל. שואל מניטו, מה הוא הלך לעשות שם? זה כתוב בפסוק, אני לא צריך את רש"י בשביל זה. לא צריך את רש"י. רש"י לא בא לומר מה שכתוב. אולי הוא בא ומחדש לנו חידוש עצום. עשיו מבין עכשיו שאולי הוא פספס את הכל, שהוא גם כן בצורה זו או בצורה אחרת ראוי להיות ישראל. אתם חושבים שאחרי שהוא מכר את הבכורה ואמר אני עייף וזה לא, זה נגמר, ממש לא נגמר, זה רק מתחיל. הוא גם הולך, וזה ההבדל. הוא הלך ומה עשה יעקב? הוא יצא. לא, מהות. מהות. היציאה היא לקראת העתיד. אני יוצא לקראת משהו. אני הולך. אבל למי הוא הולך? לישמעאל. לכרות ברית.
זה גם כיוון.
כי הוא רוצה להיות ישראל. עכשיו.
מי זה הוא?
עשיו. הוא הולך לישמעאל
בגלל שהוא בן
אברהם. בוודאי, זה לא מקרי.
אבל זה ברית
שהיא במקום
עם ישראל.
זה ברית. נו, וזה בדיוק הטענה של הנצרות במהלך כל ההיסטוריה. אבל אנחנו, מכיוון שאנחנו כל כך מושפעים מההסתכלות שלנו הצרה הזאת, מה, יכול להיות שחוץ מיעקב יש עוד מועמד להיות ישראל? אז אנחנו לא מבינים את מה שרשי רוצה להגיד.
כאילו, יכל
להצליח. בוודאי, לא כאילו.
רגע, כי מה? כי ברית היא נשמע לי יותר חזקה מאשר הבטחה אלוקית?
לא, לא. כי עוד שום דבר עוד לא נסגר בהיסטוריה.
אז למה ברית תעזור?
עד כדי כך, עד כדי כך, שבתחילת חומש שמות, תחילת חומש שמות, אנחנו כבר במצרים, נכון? כאשר משה רבנו מצטווה ללכת לפרעה ולהגיד לו, בני בכורי ישראל, רש"י קופץ בשם חז"ל, ומה הוא אומר? כאן נחתמה המכירת הבכורה ליעקב. מאיפה אתה המצאת לי את זה?
למה? כי בעצם האמירה של הקדוש ברוך הוא בכינה אותנו סוף סוף בן בכור, הוא חתך בזה, באמירה הזאת.
אבל מה הקשר עם מצרים, עם פרעה?
כי אנחנו יודעים שגם זאת הייתה אופציה.
לא, לא. זה אומר שבמשך מאות שנים, מהמכירה עד המעמד של הסנה במצרים, השאלה היא פתוחה. מי באמת ישראל בעולם? איך יכול להיות? יש עוד מועמד? כן, הוא פה.
וגם הוא יש לו 12 שבטים ואלופים ו-12...
לכולם, וזה לא מקרה... בוודאי, בוודאי. אבל כי אנחנו צריכים להבין שיש במקביל דברים.
נכון, יש את המקבילים.
יש את המקבילים,
יש את המתנגד ויש את...
ברור, ברור, המתחרה. זה המתחרה שלנו, אבל המתחרה הוא חכם. קודם כל הוא סוגר ברית עם ישמעאל, בלוק טכני, ככה שלא יגידו שום דבר. אני מייצג את כל צאצאי אברהם, לא רק עניין פרטי שלי, אני... הנה התפקיד, התפקיד של עשיו, זה לא התפקיד, היומרה, כן, אבל זה התפקיד שהוא רואה לעצמו?
מבחינת אבל הקדוש ברוך הוא.
מבחינת הקדוש ברוך הוא?
הוא נותן ברכה לעשיו.
כן, כן.
הרי אמרנו, ישמעאל, אין לו תפקיד. מה התפקיד? של
עשיו, התפקיד של עשיו הוא פשוט מאוד מבחינת התורה, הוא בעל הבית בעולם הזה.
אבל גם אנחנו צריכים לזכור שכל הזמן...
הוא בעל הבית בעולם הזה.
אז אין לו תפקיד...
מה זה אין לו?
לוגי. מבחינת...
ולהיות המלך בעולם הזה זה לא תפקיד חשוב?
זה מאוד תיאולוגי, הוא שולח אותנו כל הזמן לעולם הבא.
ברור. ברור. ברור.
אברהם היה יכול לפתור את הבעיה הזאת, הוא שלח את כל בני הפילגשים.
נכון.
ואין הוא לא שלח.
כן.
הוא היה שולח.
ובני הפילגשים אין להם תפקיד בעולם?
כן, אבל הם לא מתחרים איתנו. נכון. לפחות הם לא מצהירים.
בסדר, מה לעשות? נבוא בטענות לסבא רבא.
יש כאילו מחושב.
השאלה זה איך אנחנו מבינים בדיעבד או לכתחילה. כאן אנחנו רוצים להבין.
לא לסבא, לסבתא.
גם כן, גם כן, בסדר. צריך להבין כאן ש... בניגוד מוחלט למה שאנחנו רגילים לחשוב, ההיסטוריה היא אמיתית במובן הזה שהדברים לא סגורים מראש. יש מספר מועמדים, יש תפקידים, יש מכרז למעשה, ויש מספר מועמדים. והתורה מספרת לפעמים ברמז מה קרה עם מועמד זה או מועמד אחר. למשל, הנה, אברהם אבינו, כן? מדרש מפורש במדרש תהילים. על הפסוק, בסיפור של נמרוד. פרט שנראה מיותר לחלוטין בכל בכל הסיפור הזה, כאשר התורה מתחילה לספר לנו מה קרה לנמרוד, בפרק י', פסוק י', ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחנה בארץ שנער, טוב, מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינווה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? יכולנו לדלג על שני הפסוקים הבאים, אף אחד לא היה בביתן. אומר המדרש, מה זה מן הארץ ההיא יצא אשור? מי זה אשור? בכלל הוא עוד לא נולד, הוא לפי סיפור התולדות, הוא רק מופיע אחרי זה. וכך אומר המדרש. חמישה צדיקים היו באותו דור. לא רק אחד. וברשימה של החמישה אברהם הוא אחרון. נוח, שם, עבר, אשור, אברהם. אשור?
אשור היה אחד השותפים של מגדל בבל עם אברהם, לא?
אבל כתוב, מן הארץ ההיא יצא אשור. הוא הראשון שפרש. אתם, אנחנו רגילים לבוא להגיד, המדרש המפורסם שאברהם עשה קר וקר והיה בבוני המגדל, ואחר כך פרש. לא, לא, לא. קודם כל אשור. לכן ברשימה הוא לפני. מועמד ראוי.
גם הוא יצא לעתידו.
גם הוא יצא לעתידו, ומיד התורה מספרת מה הוא עשה. ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח ואת חסן בן נינווה ובן עזם, נו.
טוב
מאוד. מה טוב מאוד? לא, הוא בניגוד לאברהם לא יצא כדי להתחיל מהלך חדש לחלוטין, אלא הוא יצא כי הוא לא קיבל את העובדה שנמרוד היה מלך, הוא רצה להיות מלך במקום המלך. זאת אומרת הוא מתחרה של נמרוד שרוצה להיות נמרוד מספר 2 ולחסל את נמרוד מספר 1. אז הוא בונה גם הוא אימפריה. לפי המדרש של חז"ל הכל כלול בביטוי הזה. מן הארץ ההיא יצא. זאת אומרת המדרש וחז"ל כל פעם שמופיע הרש הזה יצא, מדייקים. לא עניין של גיאוגרפיה, אלא פתאום יש לו פרויקט משלו. השאלה זה...
איזה פרויקט?
איזה פרויקט? Okay. האם זה מוסרי, האם זה לא מוסרי? זה מיד השאלה של חז"ל. מה מהכוונה המקורית שלך? אבל זה לא מונע את חז"ל, מחז"ל לכלול אותו ברשימה של הצדיקים שהיו באותו הדור. אז זה רמז.
התורה מדברת כל הזמן על המאבק של אברהם, על הוויכוח של אברהם עם הקדוש ברוך הוא, שהוא רצה שכל אלה שהוא כל הציבור יהיה חלק מהכרה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא חוזר ואומר, ויצחק יקרא לך זרע.
מה הקשר?
לא, עכשיו, ויצחק יקרא לך זרע, יש לו שלושה. יש גם את ישמעאל, גם את עשיו וגם את יעקב. אז מכאן שלושתם מועמדים. ויצחק יקרא לך זרע.
קודם כל, עשיו זה לא יכול להיות מתחרה ליצחק, כי זה בן שלו. מקסימום את יכולה להגיד שגם לגבי ישמעאל כתוב שהוא מזרעך. כי יש פסוק מפורש. כי יש פסוק מפורש, נכון.
גם הוא רצה רק אותו, הספיק לו.
אז אלה שלושת המועמדים, ואז המאבק ביניהם היא...
אבל לפי מה שאנחנו רואים זה הרבה יותר מורכב מזה. כי שוב, מה הצורך להכניס לנו את השור כאן? אתה צריך להבין למעשה ששוב, יש מספר מועמדים, צדיקים, לשון המדרש, שיכלו, ועכשיו השאלה זה מדוע רק אברהם לא. זה לא שרירותי, יש סיבות. והחידוש בנוסף זה גם אחרי שאתם חושבים שהסיפור נגמר, הרי יעקב קנה את הבכורה מאסף, סוף סיפור, אסף יוצא לתרבות רעה, ואנשים שלא לא, רעות בעיני יצחק וכו' וכו'. לא, 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 פתאום הנה הוא חוזר כאן.
עדיין הוא יכול להיות
המחיר. עדיין יש לו תוכנית משלו, ועושה ברית עם ישמעאל וזה, וחזל באים ואומרים, עד שלא מגיעים למצרים, עדיין לא נחתם על הסיפור הזה. זה חידוש עצום של חזל, בהבנה, בקריאה של, של, של המהלך ההיסטורי.
אז מה קורה בשנים האלה, אנחנו לא יודעים, חוץ ממה שאנחנו יודעים על סב, כן? שהוא הלך לדרכו, לישב בארסי, אנחנו לא יודעים, מה הוא עושה אז שפסל אותו בשנים האלה עד גלות מצרים?
אנחנו לא יודעים?
לא. מה הוא עושה בהר סעיר?
התשובה מפורשת בהגדה של פסח.
אה, בסדר, אבל לא בתורה.
למה אנחנו שוב מזכירים אותו גם כן בהגדה של פסח?
לבן הארמי, בסדר.
לא רק לבן הארמי. אנחנו מזכירים גם את עשיו. ולפני שאנחנו אומרים ויעקב ירד מצרימה, מה אנחנו אומרים? מזכירים את עשיו, לרשת את עשיו. ואתן לעשיו וכו'. מסביר המהר"ל בפירושו להגדה וגם בגבורת השם, שהמבחן היה מי מוכן לרדת לגלות. ומתוך שלושת המועמדים הפוטנציאליים האלה, מתברר שישמעאל ירש כבר...
ארסאיר?
לא, ישמעאל.
ישמעאל
את כל האזור שלו, ויש לו נשיאים משלו, והמועמד שעומד בצל כאילו כאן, גם כן ירש את הרסיו. ארסאיר לא היה מוכן לרדת לגלות. על זה אומר מניטו, זה בדיוק המבחן ההיסטורי. בכל ההיסטוריה אנחנו רואים שעשיו הוא אדום, הוא האימפריה הרומית, הוא הנצרות, כבש כל פעם עוד חלק, עוד חלק, עוד חלק. מה עשה ישמעאל במקביל? אותו דבר. טוב, אתה אומר מניטו, הם אף פעם לא היו במצב של גלות. הם תמיד הגיעו לאיזשהו מקום במצב של כובשים. כובשים זה לא רק, שוב, עניין גיאוגרפי, זה גם עניין זהותי. אני כופה עליך את הזהות שלי, את הדת שלי, את המנהגים שלי, את השם שלי. נשאר משהו מהתרבות הברברית בצפון אפריקה, הם כמעט חיסלו את הכל. אז היום, בשביל משרד התיירות אולי של מרוקו, הם מתגאים בשורשים הברברים שלהם. אבל הם מוסלמים לכל דבר. ניהלו מלחמות חורמה נגד אותם ברברים במשך מאות שנים, עד שהם חיסלו אותם פוליט. מה עשה עשיו? אותו דבר. האמניתו זה בדיוק המבחן ההיסטורי הזה. מי שהיה מוכן לאפשרות של הגלות זה עם ישראל. זאת אומרת, צאצאי יעקב.
היתרון
זה לא עניין של
צריך לבחון את החוכמה הגדולה של הסכמה ללכת
כי זה מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים עם מי אני קוראת ברית עם מי שידוע תדע כי גר יהיה בארץ
מה המשמעות של זה?
כי אנחנו חיים בצורה קיומית היסטורית את הגלות המטאפיזית של הבריאה כבריאה.
אנחנו חיים...
זה היה משפט יפה, לא?
כן. עכשיו אני גם הצפות הייתי רוצה להבין אותו.
צריך לבדוק בהקלטה עכשיו.
לבאר אותו.
מה זאת אומרת לבאר אותו?
הבריאה...
אנחנו כאומה, ככלל, חיים בצורה קיומית היסטורית, את הגלות המטאפיזית של הבריאה כבריאה. הבריאה היא בגלות, מהבורא.
מהבורא.
כל אחד שואל את עצמו, איך אני יכול לשים קץ לדבר הזה? זו השאלה המטאפיזית. כן? לא?
לא.
לא, את לא קמה בבוקר אחרי מודה אני, השאלה הראשונה.
למה זה כל
אחד? בלילה, בסדר.
אבל זה על עצמו במתן תורה.
אם נשים קץ לגלות, אז לא יהיה עולם. העולם יחזור להיות עם...
לא, זה התקווה שלנו במעבר מהיום השביעי ליום השמיני מהעולם הזה לעולם הבא.
זה עולם מתוקן, זה
לא עולם... לא, עולם מתוקן זה עולם הזה מתוקן.
אוקיי.
בסדר?
כן. אגב, אני חוזרת לדבר...
שנייה. זה דברים חשובים, כי זה דברים חשובים.
יש תור.
לא, כי זאת נקודה לא חשובה.
זה עולם הבא, זה נקחות נחדה.
איך שמני תו היה אומר, כשנגיע נדע.
אוקיי.
נעזוב. זה לא אני, כי זה... לא, כי זה חשוב, אף אחד לא יודע, שלא נספר סיפורים, כן? אבל יש מצב אונתולוגי, מטאפיזי, מני תו היה מתאר את זה כתחושה של אי נוחות. אצל האדם שהעיקר חסר. מה העיקר חסר? אז יש כאלה שיגידו, זה בגלל הגירוש מגן עדן. זה גם מצב של גלות, כן? אז זה כבר, אבל זה כבר בהיסטוריה, בסדר? אנחנו היהודים לא זוכים את גן עדן, אנחנו זוכים את מצרים, במובן הזה. אבל זה די דומה. אבל זה משהו היסטורי, מציאותי. יש משהו הרבה יותר מטאפיזי, אונתולוגי כזה. ואז בא אותו אדם ש... שכל הלילה חלם על השאלה הזאת ובבוקר שאל את השאלה הזאת ואומר האם יש לי דוגמה בהיסטוריה של אומה שחיה במצב הדבר הזה ומניטו סיפר פעם שזאת השאלה שהדלי למה שאל אותו איך אתם שרדתם בגלות הזאת איך יכול להיות אבל לפי ההסבר של המהר"ל על ההגדה בזה, זה בדיוק, זה המבחן. אז עשיו שלא חי בכלל את המצב הקיומי הזה אף פעם. ומצד שני ישמעאל גם כן, אז למעשה, זה לא שם נפסלו. הם פסלו את עצמם. במובן הזה שהם לא היו מוכנים לחיות את הדבר הזה, שהוא בלתי אפשרי. כן? כפי שמעניתו היה אומר, איך אפשר לבוא ולהגיד...
הוא בחרו אפילו לרדת לדבר. זה לא גירוש גן עדן שזה בכוח.
לא, גירוש גן עדן הוא לא בכוח, שלא יספרו סיפור.
אבל הם בעצם נכנסו, בכל הקטע הזה ששאלתי, הם נכנסו בעצם למסלול אחר לגמרי.
ברור.
זה מסלול אחר.
הם בחרו בעתיד אחר.
יותר קל.
לא, זה לא עניין של יותר קל או לא. זה עניין של שוב השאלה, ויצא אל למה? הם יחליטו ללכת לעתיד מסוים. ושנייה, ושוב, צריך כאן להוסיף, למרות שהוא שואל את זה על אדם הראשון, את השאלה של מניטו, והפלא הגדול, שהקדוש ברוך הוא מסכים. כי לכאורה בתפיסה הפשטנית שלנו, הילדותית, מישהו חוטא, לא עשה את מה שריבונו של עולם אמר לו, קודם כל, איך יכול להיות זאת שאלה אחרת? אבל זה, מה זה נענש? יש פח של ההיסטוריה, הנה אתה בפח של ההיסטוריה, סובעים את הפח, זהו, גמרנו איתך. אבל זה לא ככה. כי כל פעם אנחנו רואים מחדש, שגם מי שהחליט לאמץ לעצמו עתיד אחר, שזה הבחירה החופשית שלו, הקדוש ברוך הוא מכבד את הדבר הזה ומוציא לו פתאום עכשיו תפקיד חדש. על זה אומר מניטו, זה הפלא הגדול. הייתי חושב שאני זורק אותו לפח ההיסטוריה. לא. אז פתאום כאן יש לנו, אחרי שסף בחר את מה שהוא בחר, ואף אחד לא קפה עליו שום דבר, הוא יצא לשדה וחזר עייף מהשדה, והוא מחר את מה שהוא מחר, אף אחד לא חייב אותו למכור. חכה עוד כמה פרקים, אתה תראה אותו, עכשיו הוא הולך לישמעאל, עכשיו הוא מהלך משלו, עכשיו הוא זה, ויעשה לך צרות עכשיו במשך אלפי שנים. והקדוש ברוך הוא נותן, וזה הפלא הגדול שמניתו מצביע עליו כל הזמן. והתשובה של רשי היא פשוטה מאוד. למה? בגללך.
זה מחוץ לעולם.
לא, בגללך יעקב. לא, בגללך יעקב, כי אתה לא בטוח בעצמך מי אתה רוצה להיות. אז כל עוד יש ספק אצלך, אני יעקב או אני ישראל?
יש אופציות קיימות.
אז יש עוד אופציות קיימות ותדע את זה. זה מה שרשי רוצה לחדש כאן.
אתה
אמרת שזה נחתך בגלות. ואז אנחנו מבינים עכשיו מה החידוש של חז"ל. חז"ל רוצים לבוא להגיד, יהודים יקרים, והם לא מספרים מה היה, זה לא מעניין. אנחנו בצומת הזו, במצרים, קיבלנו תשובה מריבונו של עולם, מבחינתו זה נחתך.
אנחנו
נבחרנו. לא, 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 לא.
לא, מה אתם עושים עכשיו במציאות?
כן. אומר, מוסיף על זה מניתו. זה נחתך בבית דין של מעלה. כל עוד שזה לא נודע בבית דין של מטה, אין כלום.
וזה תלוי בנו.
בוודאי. זה לא מספיק שבבית דין של מעלה ידעו שאתה הצדיק. זה גם חייב להתגלות לעיני כל בבית דין של מטה.
וההיסטוריה לא חתוכה.
תראה את המדרש.
וההיסטוריה עדיין לא חתוכה.
במצרים.
גם אם למעלה זה סגור חתום וכל זה, כל עוד למטה הם לא חותמים בעצמם, כביכול האופציה עוד קיימת.
זה עלול להשתנות למעלה?
אמרתי כביכול האופציה עוד קיימת. עוד קיימת. לא, וזה לא, זה לא מה שאמרתי. זה לא מה שאמרתי. אמרתי כביכול, למטה יש עוד שאלה. לא, אל תוסיפי לי מילה.
העולם מתנהל בחוסר בהירות הזה.
העולם מתנהל ומתנהג, כי אנחנו בעצמנו עושים, משחקים משחק כזה. אנחנו כזה, אנחנו כזה. אולי כזה, אולי כזה. אולי זה, אולי זה, אולי זה. טוב, נמשיך בשבוע הבא בלי. לא, 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 סליחה. סליחה, 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 סליחה. שבוע הבא אני לא פה. כן. שכחתי להגיד. אין שיעור בשבוע הבא.